שלום. ימי בין המצרים, שלושת השבועות ועוד מהתשעה באב, ממש מביאים אותנו להתבונן בירושלים, מה היה, מה קורה, מה עכשיו. ואחד הדברים שרציתי ככה להעיר עליהם, מעין היסטוריה רוחנית של המקום, זה להתבונן בעת החדשה יותר, המאוד חדשה יותר, קצת לפני 1948, על כל התקופה שבה זכינו להיות יהודים ככה בארץ ישראל, בלי מדינה. קצת חדרה, ראשון, פתח תקווה, נעלל, דגניה וכו'. ובנינו, בנינו ובנינו. עוד לא מדינה, אבל התכוננו. אצל, לחי, פלמח וכו', כל הדברים שלאט לאט הביאו לאיזה היווצרות של משהו שהוא עם צומח בארצו. ב-1948 בעצם יש לנו רגע היסטורי שמשנה את פני הדברים. לפני 1948 היו אנשים שגרו בירושלים, בעיר העתיקה, כמו בכל שאר המקומות. ואחרי 1948, יום אחרי הכרזת המדינה, בעצם התחילה מלחמת השחרור ובלגנים ועניינים, ובעצם זכינו לבסס את מעמדנו, לקבוע שיש לנו מדינה, ולדע, כל השכנים ידעו שאכן פה יש עם שקשה להתנגד לו, והרצון שלו והחזון שלו מאוד ברור. ועם זאת, בירושלים, הגענו עד פינה מסוימת, עד נקודה מסוימת, אבל את כל האזור של העיר העתיקה והר הבית, אי אפשר היה יותר לבקר. אנשים מספרים איך הם עמדו על הר ציון, בנקודה שם ליד בית הנשיא למעלה, והסתכלו, וראו את הזווית הקטנה של הכותל בפינה, והכמיהה לחזור, הייתה מאוד גדולה. 19 שנה אחרי זה, ב-1967, יש לנו בעצם את הנקודה שהיא הייתה עוד שינוי עצום, שהיא בעצם הביאה למצב שתגובתנו לכל מדינות ערב מכל הצדדים גרמה למצב של חלישה חזרה אל כל מקורות ארצנו העתיקים, חברון שלנו, בית לחם שלנו, כמו שהרב צבי יהודה אומר, חזרנו לשם וחזרנו גם אל הר הבית, הר הבית בידינו. אבל באופן מוזר, בעצם רואים פה איזה דפוס, שברגע שקיבלנו את ארץ ישראל ממש להיות בשליטתנו, ירושלים נלקחה. ירושלים נלקחה. לא יכלו להיות בה. אחר כך שקיבלנו את ירושלים, הר הבית נלקח. מה זה נלקח? הוא שלנו גם היום ובריבונותנו. רק שאנחנו מספיק שאנחנו ממלמלים שהמילה, אנחנו כבר לא יכולים להיות שם. הוא לא בדיוק שלנו כרגע. הוואקף הירדני עדיין שם. זה מדהים לראות איך כאילו קיבלנו את זה ואת זה לא, קיבלנו את זה ואת זה לא. זה דפוס מסוים, שאתה אומר, זה קצת לא הגיוני. ממש, זה ממש שלך. וזה לא. זה כבר שלך ולא. מה רצו להגיד לנו כאן? מה בעצם יש שם? למה זה ככה? אז שמעתי על זה משהו מאוד מאוד יפה, שמדברים על העניין שיש מדרגות בקדושה, 10 קדושות וכו'. יש מדרגה אחת שהיא בעצם ארץ ישראל. מדרגה אחרת שהיא ירושלים, מדרגה אחרת שהיא הר הבית וכו'. כל המדרגות שבתוך הר הבית. אבל המקום הזה של להגיע לארץ ישראל הייתה מדרגה שקיבלנו בשלב מסוים בהיסטוריה, ועדיין לא היינו זכאים לשלוט, מה שתהיה שלנו, ירושלים. בשלב הבא זכינו לירושלים, ועדיין לא היה שלנו, אפילו שכבר היה בידינו הר הבית. הוא עדיין לא היה שלנו. אנחנו עוד לא היינו במקום הזה. ובעזרת השם, בשלב הקרוב הבא, ותחזנה עינינו אלה בשובך לציון, אנחנו ברחמים, אנחנו נזכה להגיע לשלב הבא, הר הבית, שהוא יהיה שלנו בידינו, וגם לשלב הבא אחריו, אחריו. ועניין גדול שמדובר בו, זה כל העניין שירושלים היא מידת הנצח, עיר הנצח, כן? עכשיו, כשמדברים על עיר הנצח, שומעים את הלנצח. כדי להשיג את העיר שמידתה מידת הנצח, ספירתה ספירת הנצח, צריך לדעת לנצח. מי הדמות המקבילה לספירת הנצח? זה משה. משה ידע לנצח. הוא ידע לנצח את אוג ואת סיחון. איש מלחמה ואיש מנהיגות. זה משה וזה הנצח, ואנחנו זכינו לנצח ולקבל את ירושלים. כשמדובר על הר הבית, זה כבר מקום אחר. הספירה של הר הבית היא לא נצח, היא הוד. והעניין של הוד, כן, זה בכלל עולם אחר. הוד לא יעזור לך אם תנצח. הנה, ניצחת, ניצחנו. וזכינו, והר הבית שלנו, גם היום הוא שלנו. אין לנו את מי לנצח שם עכשיו. שלנו. אבל חסר לנו את ההוד. מה זה ההוד? כדי להרוויח את המקום הזה ביושר, כדי לקבל אותו, לזכות שהוא יהיה מאורות מקיפים שלנו, לאורות פנימיים שלנו, לבאמת שלנו, צריך את ההוד הזה, וההוד הוא מעין רצינות פנימית, איזה שלמות כזאת, איזה... כמו בגרות, כמו איזה גיבוש, זהות, משהו... הוד. וכדי להשיג הוד כזה, צריך שלמות, חיבור, התאחדות של כוחות בתוכנו. שמדברים על מקום כזה פיזי, לאומי, אנחנו מדברים על שלמות ורצינות וגיבוש כזה בתוך העם. האחדות הזאת שכל זה מדובר בה. וכשמדברים על האחדות הזאת ואומרים, אוקיי, כדי להשיג את השלב הבא, אנחנו צריכים את ההתאחדות, את הגיבוש, את השלמות הזאת, את הזהות הפנימית הישראלית שלנו, היהודית שלנו, האמיתית, אז אחד הדברים שתמיד מרגיזים זה כשאומרים, כן, צריך לעבוד על אחדות בזמן הזה. ואני תמיד אומרת, אוקיי, אני רוצה לעבוד על אחדות. איך אני בדיוק עובדת על אחדות? הנה, אני באה לעבוד על אחדות. איך? ואני פעם מצאתי דרך לעבוד על אחדות. יש כל מיני דרכים, כמובן. מישהו סיפר לי על התנדבויות מסוימות שהוא עושה למען האחדות. מישהי אמרה לי שברגע שהיא עושה משהו, היא במקרה דריך הקלות בחינם, גם חילוניות, גם דתיות, והיא אמרה שברגע שאתה נותן מעצמך לעם ישראל בלי תמורה, אז אתה, זה לא משנה למי נתת, גם ההוא שיעבור ברחוב, אתה תרגיש עליו קרבה כי נתת לו. זה לא משנה אם לא ממש. נתת לה היא שבעצם היא סוג שהוא גם אותו, בשל אותה סיבה שנתת לה, יכלת לתת גם לו. אז החיבור שנוצר אצלה הוא גדול. אני שמעתי על משהו שהעבודה בו היא יותר פנימית, שמובילה לעבודה מעשית גם, וזה בעצם מה שנקרא מחול הצדיקים. זה המקום שכתוב בסוף מסכת תענית. עוד נרחיב עליו הרבה, זה אחד המוטואים הכי גדולים בעיניי בתפיסה, במציאות היהודית. מחול הצדיקים מדבר על זה שבסוף מסכת תענית כתוב, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן. וכל אחד מראה באצבעו ואומר, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. עכשיו ששומעים את זה, זה נשמע ציור כזה נורא נחמד, יש לנו קדוש ברוך הוא באמצע בגילוי ויש מסביבו את כל הצדיקים ומחול שזה ריקוד, סיבוב, משהו מהמם. תמיד אני חולמת שבעזרת שם נזכה כולנו לראות את זה קורה ולהיות בתוך המחול הזה. אבל בעומק של זה יש סוד עצום, עצום, מתייחסים אליו כל מיני, ראיתי באיש ביצה, גם רבי נחמן מדבר על זה, ויש שם התייחסות לזה, גם המהר"ל. מדברים על זה שבעצם מה העניין של מחול שהוא במעגל ואין מישהו קרוב יותר מחברו לאמצע, לקדוש ברוך הוא. כולם בשווה משווה יונקים מהקדוש ברוך הוא את אורו. וזה שכל אחד מראה באצבעו ואומר זה השם קיווינו לו, זה מראה שהוא רואה ממש, זה. אי אפשר להגיד זה אלא על משהו שאתה רואה. ותדמיינו רגע מחול, מעגל. וכל אחד מצביע ואומר, זה השם קיווינו לו, והשני אומר, זה השם קיווינו לו. והם מצביעים הפוך אל אותו מקום. במציאות שלנו היום, אחד אומר ככה, אחד אומר אחרת. שניהם מצביעים אל האמת, אחד אומר ככה, אחד אומר אחרת. כשאין גילוי פנים, זה נראה ממש, מה שנקרא, מחלוקת, איך יכול להיות ששניהם צודקים? הפך השלום. אבל בעומק, אם כל אחד יזכור שהוא מביא בשיא הרצינות ובשיא האמת את איך שהוא רואה שנכון, ויכול להיות שיש בצד השני איזה אמת, אולי אפילו נכונה כמו שלו, לא פחות, והיא ממש נראית אחרת. אם הוא ידבר עם השני בצורה של התפיסה הזאת, להקשיב ולשמוע מה יש בצד השני, מה האמת, איזה נקודת אמת נמצאת בצד השני, אז כל המעגל הזה בעצם יוכל לזכות לראות גם את הצד שכנגד, ולכל נקודה יש צד שכנגד. זה בלתי יומן. אם אנחנו נזכה לדבר עם חברים שלנו, עם אחים שלנו, עם דודים, עם שכנים שלנו, עם האחרים מאיתנו, בצורה שהיא בהקשבה כזאת, שאומרת איזושהי נקודת אמת יש בו, מעניין, בוא נשמע, בוא נגיד, בוא נשמע, שום דבר לא אמור לבטל אף אחד, כן? וגם, תראה, כתוב לנו מחול הצדיקים. אז יש שיגידו, רק צדיקים נמצאים בו. ויש שיגידו, ועמך כולם צדיקים. וזה מדהים, צריך כאילו עדינות, יש פה עדינות להבין, גם בהקשבה הזאת, מה אני, כן, שייך אליי, לא שייך אמת לגמרי, לא אמת לגמרי. זה לא כל כך פשוט. אבל עצם היכולת להתבונן על מישהו שחושב אחרת ממני, לא בביטול, לא בהתנשאות, אלא בהקשבה שלא אמורה לבטל אותי ולא אמורה לבטל אותו, מתוך ההבנה שעיגול יוצר איזה קו ישר. קו ישר הוא בעצם קו שיש שתי נקודות בו, דרכם אתה יכול ליצור את כל ההמשך. גם עיגול הוא קו ישר. ויש איזו ישרות פנימית בתוך הדבר הזה. עכשיו, כשיהיה גילוי פנים בעזרת השם, בקרוב, אז נוכל לראות ממש איך כל אחד ראה. למה? כי זה מחול, זה זז. אחד שחשב ככה, יזכה לראות איך זה שפה ראה, ואיך זה שפה ראה, והוא יזכה לראות גם איך זה שבצד השני ראה. אתה אומר, אוקיי, אם אני הייתי בצד ההוא, גם אני הייתי רואה ככה. רק שלא הייתי שם. למה? כי השם שם אותי פה. הוא רצה שאני יראה מפה. ואותו הוא שם שם, הוא רצה שהוא יראה משם. כל אחד יש איזו נקודה להביא. היכולת לראות ככה את הדברים, ודאי וודאי בתוך עולם היהדות, על תפיסותיו ועל שוניותיו ועל... אבל אפילו מעבר, בנקודות מסוימות, התפיסה הזאת של להסכים להקשיב מתוך האמונה שיש משהו, משנה עולמות. היא משנה עולמות. היא להפסיק לראות מהצרות של איך אני רואה, לראות בגדול את זה שיש אותי ויש עוד. וזה בסדר. באמת, לרב קוק יש על זה אמירות מהממות. ומי שמעניין אותו, אז בעולת ראייה יש קטע שכתוב ורב שלום בנייך, ושם יש פירוט אדיר על הדבר הזה. עוד נקודה שקשורה לעניין של הבנת האחדות בעומק ולקלוט, זה הכל בלקלוט, וברגע שאתה קולט אז גם ההתייחסות משתנה, וההתייחסות מביאה ליחסים שונים, והיחסים כבר משנים עולמות. אז הדבר הנוסף זה שיש, שמעתי גם את זה מזמן, ובדקתי אפילו, שב-1948 היו במדינה שלנו 600 אלף איש יהודים בארץ. וברגע שהיו 600 אלף איש, קרה המהפך הראשון. זכינו למדינה. ב-1967 היו בארץ 600 אלף רק גברים, ועוד חוץ מזה, נשים וכן, וזה מדהים להבין שהמציאות הזאת של מספר מסוים, מסה קריטית של גופים יהודיים בארץ פיזית מסוימת, הם יוצרים מהפך רוחני. זה הזוי, זה הזוי, כי כשאתה מבין את זה לעומק, אתה אומר וואו, כאילו זה לא משנה אפילו מה הם עשו, מה הם לא עשו, היהודים האלה שהיו כאן. עצם הגוף, הנשמה הזאת שיש בתוך היהודי, בתוך הארץ הזאת, השילוב הזה, הוא יוצר מהפכים רוחניים. זה מדהים להבין את זה. וכשקולטים את זה, אז מבינים כמה חשוב שיעלו לארץ. כמה חשוב. וכמה חשוב להביא עוד יהודים לעולם. כן? כמה חשוב שנזכור שהיהודי הזה והיהודי הזה הוא קודם כל, הקדושה שלו נמצאת שם, הוא יכול להשלים עניין, לא משנה איך הוא חי. להבין את זה, לקלוט שקודם כל אנחנו איזה משהו עזוי בקדושה שלו ברמות אחרות. יהודי יכול להוריד גשם, יהודי יכול... זה מדהים. אנחנו, קודם כל צריך... זה תפיסת אחדות בפנים. ברגע שאני עובדת על זה באמת, אני פוגשת, רואה מישהו, וככה אני מנסה להשליט בתוכי את ההסתכלות עליו, פועל הדבר הזה בתוכי, ולאט לאט לאט גם התפיסה והיחס שלי, הכל נהיה שונה. ויחס מוליד יחס כמובן. כי אם אני אבוא אל בן אדם וידבר איתו בהכי פשטות וקרבה, שברור שאנחנו הכל אותו דבר, זה ממיס גם אצלו, אם הייתה אצלו איזושהי חסימה, זה ממיס אותה. וגם הוא תוך שנייה ידבר איתי ככה. אוקיי? ואני ממש צריך לאחל את זה לנו, צריך לברך את זה ולבקש את זה ולהתפלל על זה, שנזכה לזה, לדבר, לתפיסה הזאת וליחסים האלה אחד בתוך השני, ואז נוכל גם לדבר ונוכל לבדוק מה נכון לכולנו, להקשיב, לשמוע באמת. והדבר המדהים הוא שירושלים עצמה, ירושלים היא עיר כזאת שעושה כל ישראל חברים. ובאמת, באמת, להיות בה, לחוות אותה, מי שמרגיש את זה, מרגיש את זה, ומי שלא, לא, אבל לחוות אותה, את ירושלים, לנשום אותה, זה גם פועל משהו בתוכנו. ובימים האלה, לבוא ולהרגיש את האבל, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה, באמת לבוא לפה, פשוט לבוא לפה, ולעבוד על התפיסה הפנימית, והכי חשוב, לעלות לארץ, באמת לעלות לארץ, ולהביא המון 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 יהודים חמודים לעולם. זהו, כל השאר זה רק אהבה. בהצלחה.